רשי, בשם חזל, אף נוח מקטני אמונה היה, מאמין ואינו מאמין. הוא נכנס לתוככי התיבה אותו בנה במשך 120 שנה, רק כאשר הגיעו מים עד נפש. עד שהוא לא ראה, עדיין הוא חש ערעור באמונה. אבל אנחנו, מאזינה יקרה, מאזינים יקרים, אנחנו בני אברהם. ואותו אברהם אבינו, עליו השלום, עמד במבחני אמונה עצומים גם בזמן שהוא לא ראה. מכיוון שכאשר הכל חשוף למול עינינו, אז איננה, כן, השבת אלינו?
כן.
את זוכרת איפה נקטנו בשיחה?
לא, שמעתי את מה שאמרת עכשיו, את הדברי תורה.
יופי. מה שאני רוצה לומר, מה שאני רוצה לומר, שתפקידנו בתחום האמונה, ויכול להיות שהמלחמה, אני אומר פה מילים קשות, אבל אני מרגיש בנוח מכיוון שאני מדבר גם אליי, לעצמי. יכול להיות שהמלחמה הזו מציבה אותנו בפני מלחמה עמוקה הרבה יותר. עם כל הכאב של המלחמה הזו, וזה מלחמה עצמית בינינו לבין עצמנו, במערכת יחסים האמיתית עם בורא עולם. מכיוון שהאמונה הזו, המלחמה הזו מכילה, היא תגיע לקיצה. תגיע לקיצה. שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין, והקדוש ברוך הוא מצילון מידם, עם ישראל ראה בתולדותיו מראות קשים, זוועות, הוא שרד את זה. אבל האמונה שבתוכנו, המערכת יחסים עם בורא עולם, היא משתקפת על ידי המלחמה הזו, והיא בסכנה. מכיוון שברגע שאנחנו באמת באמת מאמינים באמונה שלמה, שגם מה שאנחנו לא רואים, גם מה שלא מסתדר לנו, את יודעת שאברהם אבינו, עם כל 10 ניסיונות, זכה בניסיון אחד לקבל תואר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. בניסיון הזה, שהוא מצטווה על ידי האלוקים לעקוד את בנו את יצחק, והוא הולך לשם בתמימות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. היה ניסיון של לך לך מארצך, היה ניסיון של אור כסדים, מסירות נפש. זה לא הוביל להגדרה של ירא אלוקים. מכיוון שדווקא בעקדת יצחק, היה קיים את הכאוס, את הבלבול, את הקונפליקט. הרי אתה בורא עולם אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה. מה קרה? התבלבלת? איך פתאום לעקוד את יצחק? זה סותר את כל מה שידעתי והבנתי עד עכשיו. ואנחנו גם בתוכנו, אנחנו אומרים שנייה, מה קורה פה? הרי אנחנו עם הנבחר. כיצד אנחנו פתאום העם הטבוח, המושלח, המדמם, המפוחד. אבל האמונה שנדרשת מאיתנו היא אמונה פנימית. לידע ולהאמין ולהבין ולקבל שאנחנו לא מבינים כלום. וברגע שבן אדם יוצא מנקודת הנחה כזו, אז הוא מגיע עם כוחות מחודשים. מכיוון שהמלחמה הקשה הזו, ההצלחה הכבירה למרבה הכאב של אותם חיות אדם, היא תוצאה של הפתעה, נכון? הרי אם הצבא היה מקבל מידע מודיעיני על מה שהולך להתחולל פה, לא היה קורה כלום. זה היה מסתיים
ברור שיד השם בדבר, זה ברור.
מעבר ליד השם, אני אומר, ההפתעה זה הגורם המכריע פה בסיפור. ואנחנו פתאום הופתענו למצב של אתגר באמונה. אבל ברגע שאנחנו מכינים את עצמנו בבחינת להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, אז אנחנו מצוידים. ולכן אני אומר, התקופה הזו, הקשה הזו, אם את ברוב הצילותך, ברוב טוב ליבך, שאת יוצאת ונאבקת ומתמודדת ומתנדבת ואימא לילדים ואישה לבעלך ומורה לתלמידותייך. את תוספת את עצמך בתקופה הזו ואת אומרת, אני כבר מוכנה, הגעתי מופתעת מכיוון שלא הייתי מוכנה, אבל כרגע אני עושה סטופ, אני עוצרת ואני בוחרת מכאן ואילך לשנות פאזה, לשנות הסתכלות.
אני אגיד לך, אנחנו תושבי העוטף היינו מוכנים, כי אנחנו חיכינו למנהרות, שהם יצאו לנו מהמנהרות, זאת אומרת, יש לנו גם בונקרים, לא תחשוב, יש לנו בונקרים מתחת לאדמה, וכל מיני, לא לנו, לשכנים, זאת אומרת, בנו מתחת לאדמה דברים, אנחנו, בעלי הוא חרדי, הוא קשור לגור ולזה, הוא אנחנו ספרדים, אבל הוא חזק עם הרב שטיימן, זיכרונו לברכה, וממש זה, והוא מבחינתו גם משאיר דלתות פתוחות, גם כשהיה לנו מחבלים פה, היה לנו מחבלים, שלושה מחבלים, שהרגו, והוא אפילו לא סגר דלת. זאת אומרת, הוא מבחינתו כולו אמונה, הוא חי אמונה, אבל אני אגיד לך מה, אני עם טלפון קשר ברוך השם, אז אני לא חשופה למדיה, משתבח שמו, זה עוזר. אבל כל האנשים שאני שומעת...
אבל את לא צריכה מדיה, את רואה את זה בלייב, את מה שקורה שם.
זהו, לא, ברור, לא, אני מתכוונת, אני אגיד לך מה, באתי להגיד לך על האמונה, שכל פעם אנשים אומרים, לי יש את הרב שלי, הרב יורם אברג'ל, זה הרב שלי. כל אחד אומרים, עשה לך רב ותצא מהספק. אבל כל פעם מביאים רב אחר, עם דעה אחרת, והולך, חברה אמרה לי היום, בפסח יהיה תחיית המתים. ובזה יהיה זה, ועכשיו אתה כזה, כאילו, אני כזה קטן, איך אנשים באים לי, כאילו, אוקיי, אז בפסח תחיית המתים.
את צודקת, אבל אני חושבת, תצמדי, הבלבול זה הדבר הכי מסוכן. הבלבול, כמו שאומרת, כאוס ובלבול.
כאילו, כל רב אבל, אומר, אבל אמרת כל כך, אומר לי.
אבל תראי, גברת נכבדה, אמרת כל כך יפה, עשה לך רב, לא כתוב עשה לך רבנים.
כן, ברור.
אז תצמדי לרב שלך, מה שהוא אומר
לא,
לפעול.
לא, אבל אני אומרת, אני אגיד לא לך מה, אני תראי. מכבדת.
כן,
תכבדי לא, את כולם. לא, אני מכבדת את כל הרבנים.
מצוין.
כל הרבנים, לא כולם, זאת אומרת, כן. אני לא מכירה את כולם, נכון. אבל נגיד הרב זמיר אומר משהו, הרב זה אני מאוד כן. אוהבת, את הרב פנגר, כן. כן, כולם.
מקסים.
אבל כאילו פתאום אתה רואה מלא דעות, הרב הזה אומר, לא, 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 תתכוננו, הרב הזה, איך מתייחסים לזה?
נכון, תראי. כשאת באה עכשיו לשמוע רב, את לא צריכה לשמוע נבואות, כי זה לא רלוונטי. אין לך מה לעשות עם המידע הזה, מתי יהיה ואיך יהיה וכמה יהיה. גם אותם רבנים שציינת, הם נותנים בסך הכל דרך ועצות נפלאות, כיצד לפעול, כיצד לעבוד את השם, כיצד לשמור על שפיות בימים קשים אלו.
זה מה שאמרתי לחברה, אמרתי לה, אין לי שכל, אני אין לי שכל בכלל, אני כלום. כן. ריק, אבל אני אגיד לך מה, בסיוטים שקורה לי וזה וזה, פתאום פה מגיע השכל, אני כל החיים שלי הייתי בלי שכל, זאת אומרת, כן. כל דבר שעשיתי בלי מחשב, לא משנה מה, יש לי נגיד סלום, עברתי ניתוח, בסדר ניתוח, אפשר כאילו, הכל אחותי אמרת לי, בסדר ניתוח, כאילו את מפצחת גרעינים, כלום לא אכפת כן. לך, אין לך שכל, כאילו, אין לי פחד, אין לי זה, אבל פתאום פה, אחרי מה שקרה, פתאום יש לי שכל, פתאום אני חושבת, פתאום יש לי דמיונות, פתאום יש לי לא פחדים,
צריך לתת איזה מקום לרגשות. תראי, גם סביר להניח מכיוון שהאירוע גם כן קיימים פה הילדים שלך, אז זה גם כן גורם שלא נותן כל כך להתעלם מהרגשות, כי ילדים נכון, זה משהו שהוא מעבר.
נכון.
אבל תראי, כן, השיחה כן, הייתה סיוטים. בהחלט כואבת, מעצימה, ואני מקווה מאוד מאוד באמת שאחרי השיחה אני מקווה ומבקש ומתחנן, תאספי את עצמך, אתם שם שעומדים בחזית, אתם מעניקים לנו כוח, אתם באמת העוצמה שלנו, עוצמה יהודית אמיתית של התנדבות, של רוח יהודית חיה, אבל תפקידך בראש ובראשונה, אדם לעצמו, לטפל ברוגע הפנימי שלך. דבר השני, כאישה לבעלך, לשמור על רוגע, לשבת ולדבר איתו בצורה רגועה, לתכנן מצבים מסוים שעלולים לקרות, וכיצד אנחנו מתפקנים בצורה נכונה. והדבר השלישי, וגם כן מאוד חשוב, זה כאימא לילדים. את חייבת לשמור על התא הביתי בצורה נכונה, מפוקחת, מבוקרת, מכיוון שגם כך אנחנו עוברים קשיים. אז כפי שאמרתי, המתים אינם, אבל החיים, נכון. תפקידנו באמת לזכות לתואר הזה, לבחור לעשות את מה נכון. שאותם כאלה שאינם, אותם אמאות שכבר אינם, יכולות לבחור, כי הם אינם. אותם נשות נכון. לבעלים שאינם, בעליהם נכון. אלמן. אז לכן, למצות את התפקיד הכל כך חשוב שלך, גם בעולם כלפי עצמך, להיות ברוגע, בנחת, בשליטה, עם כל הקושי, לראות איך אנחנו מתחזקים באמונה, איך אנחנו באמת מזכים את עצמנו בתואר החשוב, בני אברהם, יצחק ויעקב, למרות הקושי, לצד הקושי, לצד האתגרים, אבל לא לאבד שליטה, גם אדם כלפי עצמו, גם כלפי בעלך, וכאמור כלפי הילדים. אני חייב לסיים את השיחה המרתק הזו, מכיוון שיש לנו עוד המון מאזינים. יישר כוח, תהיו חזקים, ובעזרת השם נתבשר בבשורות טובות, גם פיזית וגם נפשית.
חזקים, אנחנו מאוד מאוד חזקים, ומאוד באמונה, ושום דבר לא ישבור אותנו.
יופי, אשריכם ישראל.
שום דבר לא ישבור אותנו.
עם ישראל חי. לילה טוב ובשורות טובות. כמה צלילים? ונשוב, יש פה עוד המון מאזינים, אז אולי נקצר בצלילים. אני רק אחזור שוב על מספר הטלפון אליו, תוכלו להתקשר בכדי לשוחח איתי במהלך היום, 053-417-1601, 053-417-1601, 7-1-6-0-1, זהו מספר הטלפון אליו תתקשרו בכדי לקבל עצות קצרות בכל נושא שתחפצו, קשיים בזוגיות, אתגרים בחינוך וכל נושא שמטריד אתכם, וגם לקביעת פגישה. כמה צלילים ונשוב. מאזינים ומאזינות יקרים, שבנו עליכם על רקע הצלילים המרגשים, הנוגעים, שכל כך מקבלים משמעות חזקה, עוצמתית, נוגעת בימים קשים אלו. נתייחס בעזרת השם גם להודעות מהאתר, אבל לפני כן יש לנו מאזינה על הקו. שלום ולילה טוב.
שלום.
כן.
כן, בתקופה האחרונה אני ממש צריכה לעלות מלעלות לאוטובוסים. אני עובדת בירושלים, וכל בוקר שאני נוסעת לעבודה אני ממש מפחדת. וזה לא עוזר אותי, אני פשוט חשה חרדות, כאילו, ודמיונות מטורפים.
כן.
רציתי לשמוע מה אפשר לעזור לעצמי.
כן. יש לך ילדים? וזה מעצים אצלך את תחושת הפחד?
כן, אני חושבת שבכלל, מאז שהתחתנתי, אני
הרבה יותר
פחדני.
כן, זה טבעי. טוב, תראי. אנחנו חיים בעולם שבו על פי הנתונים, אנחנו חיים באופן כזה שאנחנו מצהירים על כך שיותנו מאמינים בני מאמינים. מאמינים בהשגחה אלוקית, ולכן מכסים את ראשינו, מדליקים נרות, שומרים את השבת, בונים סוכה, נמנעים מחמץ בפסח וכולי, נכון? אבל יש את האופן שבו אנחנו חיים, ויש את עולם החוויות שלא תמיד מתכתב עם העולם הטכני שלנו. את שמעת את השיחה שלי עם קודמך? כן, עם המאזינה הקודמת? הבאתי שם את הנקודה, אני אחזור בתמצות קצר למי שהצטרף אלינו בדקות האחרונות. הבאתי את התיאור של נוח, שמצד אחד התורה מעידה עליו כאדם צדיק, תמים, מתהלך את האלוקים. ולצד זה, למרות כל התיאורים הללו, הוא לא נכנס לתיבה עד שהוא לא ממש חש את המים ברגליו. כך אומר רש"י על הפסוק שנוח נכנס לתיבה מפני מי המבול. אז ברור מפני מי המבול, הרי זה כל הפרשה עוסקת. אומר רש"י, התוספת הזו, בשם המדרש, אומרים חז"ל, התוספת הזו נועדה ללמד אותנו מפני מי המבול. זאת אומרת שזה הסיבה שהוא נכנס. הרי אמרו לך שיהיה מבול, אז תיכנס. אומר רש"י, גם נוח מקטני אמונה היה, מאמין ואינו מאמין. עד שהוא לא הרגיש, עד שהוא לא חווה את זה, אז זה לא קרה. ופה אנחנו צריכים לקחת את המסר אלינו הביתה. זאת אומרת, כי דברים לא סתם קורים, והתורה לא סתם מתארת לנו דברים בשביל להקטין את נוח. התורה מתארת לנו אדם שברמה הפיזית, ברמה המכנית, ברמה המציאותית, במשך 120 שנה בנה תיבה, עם כל המשתמע מכך, נגד כל בני דורו. ובכל אופן, מבחינה חווייתית, הוא לא הדביק את המציאות הזו. וזה דבר שאמור לגעת בכל אחד ואחת מאיתנו, בעולם האישי הפנימי שלו, איפה ישנו הכיתוב, או איפה ישנה הקבלה בין האופן שבו הוא חי, לבין העולם הפנימי שאותו הוא חווה. אנחנו יכולים במשך 120 שנה לבנות תיבה, או אם תרצי לחסות את ראשינו, או לשלוח את הילד שלנו לחיידר, ואת בעל הכולל, ועדיין חלילה להיות בהגדרה של קטני אמונה, מאמין ושאינו מאמין. ומה שנדרש מאיתנו בנקודה הזו, זה האמונה הפשוטה של השגחה פרטית. ואני רוצה לקחת אותך למקום האישי שלך, מכיוון שאם אנחנו לומדים את הסוגיה באופן נכון, ומבינים שהכל מושגח באופן פרטי ומדויק לכל אחד ואחת, למה הוא ייחשף, איך זה יפגע בו, מה זה יעורר אצלו, אז הוא יוכל להסיק את המסקנות הנכונות, הטובות, ובעיקר התועלתיות, מכל סיטואציה ובפרט בסיטואציה הזו. ובנקודה הזו זה בעצם מביא אותך לשיקוף עצמי, מציב בפנייך מראה של המצב שלך שקיים בלי שום קשר לתקופה האחרונה. למציאות שבו את חיה בחרדה. הרי המציאות הזאת הייתה לפני המלחמה, וחלילה תישאר לאחר שהיא תסתיים, ופה היא בעצם באה לידי ביטוי. פה היא בעצם בולטת, צפה, משתקפת. אבל היא לא יצרה את הבעיה. את מבינה? ולכן, שומה עלייך, חובה עלייך, לטפל בנקודה הזו בלי שום קשר למלחמה שתסתיים, ואז כביכול זה עוד פעם יעבור על השטק, אבל זה לא ייפטר. אני אומר את ההקדמה הזו מכיוון שאין פה מילות קסם. אני לא אגיד לך עכשיו, תעשי כך וכך, או תאמרי כך וכך, וזה יהיה עליהם. נדרשת ממך עבודה, כי אם הקדוש ברוך הוא הציב אותך בנקודה הזו, אז יש לך עבודה ותהליך שאותו את צריכה לעבור. והחרדה זה מרכיב מרכזי מאוד בחיים שלנו, וזה חוויה שחלילה אנחנו, עם כל אהבתנו לילדים, אנחנו יכולים לשדר ולהעביר את האנרגיה הזו לילדים, ולייצר אצלם גם כן את החוויה הזו. החרדה, למעשה, היא תוצאה של דמיון שנשען על בדל מציאות. שוחחתי על זה בתוכנית בשבוע שעבר עם מאזינה. אני אחזור על זה שוב בקצרה. בעצם אנחנו קרוצים ומורכבים וחיינו מנוהלים על פי שני חלקים. יש את החלק של הרגש ויש את החלק של השכל. המרגלים, למרות שהוציאו את דיבת הארץ רעה והרבו לשקר ולעוות נתונים, הם נשענו על מציאות אמיתית לפי הארץ זבת חלב ודבש, ואז התחילו לטנף, לשקר ולרחל ולהוציא את דיבת הארץ רעה. אומרים שם חז"ל, כל שקר שאין בו אמת הוא לא נתפס. ולכן גם בחרדה שלך, זה שיש בסיס לפחד, בסיס אמיתי, זה לא נותן באמת מעטפת של אמת לכל החוויות שלך. אבל אנחנו צריכים לדעת בראש ובראשונה לעשות את החלוקה איזה חלק פה הוא אמיתי ואיזה חלק פה הוא שקרי. בחלק האמיתי אנחנו נוריד אותו לרמה הפרקטית, לטפל בו איך אנחנו נזהרים, איך אנחנו משתמשים בפחד כהגנה מפני מזיקים, ואת החלק המדומיין, הלא מציאותי, השקרן, שתופס טרמפ ומתגייס לחלק האמיתי, לראות איך אנחנו מתרוממים אליו. את מבינה מה אני אומר? הלו?
אני מקשיבה.
כן. אני אומר, בחלק הזה של החרדה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה לייצר את ההפרדה בין החלק האמיתי לחלק המדומיין. זאת אומרת, נכון שיש סכנה, נכון שהמצב כך וכך, אני הייתי מציע אפילו לכתוב את הדברים, מכיוון שזה מאוד מאוד עוזר לעשות סדר. ולאחר מכן להגיד, אנחנו לצד זה, בעקבות זה, יש לנו חרדה שהיא כבר מדומיינת, כמו שאמרת. שפתאום, הרי יש, את חובה וחשה שיש דברים מדומיינים שמשתלטים עלייך?
כן, ממש ככה.
למרות שאת יודעת שזה מדומיין. זאת אומרת, פה בעצם הדמיון הזה משתמש בנשק האמת, בדבר שיש לו בסיס, ואז הוא מתגבר עלייך. אבל אם הוא היה מגיע לבד הדמיון ולא היה מבוסס על שום דבר אמיתי, רציונלי, מציאותי, ריאלי, הוא לא היה מגיע. את לא מדמיינת עכשיו שנכנס לך פי לתוך הבית ומתחיל להריח את הבגדים, נכון? כי אין לו שום בסיס. אבל אם היית שומעת שנמר נכנס בשכונת סנדריה המורחבת, וג'ירפה נכנסה לבית בשכונת רמות, היית אומרת, מי יודע, אולי ייכנס לי פה פיל. כי יש פה בסיס לדברים. הסברתי את עצמי? יופי. אז לכן אני אומר, בדבר הראשון, קודם כל, תתחמי את הפחד למציאות שלו, לא להתכחש אליו, לא להגיד מה פתאום, אין מה לפחד. יש פחד, זה דבר שהוא טבעי, זה דבר שהוא רציני, זה דבר שהוא נכון, זה דבר שהוא מבוסס. אבל לתחם אותו בדבר הקיים. לאחר מכן נעבור לחלק הלא רציונלי, ופה יש שני חלקים. את החלק של השכל ואת החלק של הרגש. החלק של השכל מבוסס על מחשבה, שפה אנחנו מבינים שברציונל זה לא קיים, אחרי שכאמור ניקינו את חלק האמת בפחד. יש את הסטטיסטיקה, מה הסיכוי שזה יקרה לנו בתוכנו. המציאות בחיים שלנו בכל תחום מבוססת הרבה על סטטיסטיקה, על רוב, על היגיון, כיוון שאנחנו משוייכים לרוב, אם לא היינו מבינים שיש משמעות לרוב, לא היינו יוצאים מהבית, מכיוון שלמרבה הצער כמעט כל יום מתים אנשים בתאונות דרכים. אנחנו מבינים אבל שכמו שיש אחד שמש, יש מיליארד שלא מתים. יש לנו את זה בתפיסה, בהבנה, ברציונל. ולאחר מכן להוריד את זה לעולם החוויות, וזה בפעולת אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. יש את הפחד עכשיו מהאוטובוסים, את החרדה, כאמור, הסדר הוא כדי להלן, קודם כל לעשות ההפרדה, לאחר מכן, אוקיי, החוויה היא חוויה, לתת לה מקום לתחם אותה, להגיד, שבוע אני לא אסע באוטובוסים, מכיוון שאני נותנת לזה מקום לעולם הרגשות שלי. לאחר מכן, אני מבינה שהחיים כמו החיים דורשים ממני לבחור בטוב, לבחור נכון, ואנחנו יודעים מה נכון לבחור. וזה יעשה אחרי שבעצם נפרדנו מהחרדה, נפרדנו מהתחושות הללו, אבל אם אנחנו מתכחשים, אנחנו לא יכולים להתקדם. אני תמצתתי ככל שיכולתי בסוגיה הזו, אני מקווה שהבנת. אם יש לך שאלות בקצרה, אני אוכל עוד להתייחס, מכיוון שיש עוד המון מאזינים שממתינים.
כן, מצוין, ממש הבנתי. רק כאילו, אני חושבת שזה נראה לי כן הגיוני שאני אפחד, כי כאילו הנהגים היום הם ערבים. והיום הדמיון הפך למציאות, כמו שראינו. וזה לא מופרך שהם יעשו כאלה דברים.
נכון, אבל דיברתי שוב על ה...
אז זה עבודה עם עצמי, כאילו, עדיין אני אמורה לחשוב ולעשות את העבודה הזאת, אפילו שזה... הגיוני מאוד.
זה, על כך, לא רק שאת, לא רק למרות זאת, אלא בגלל זאת, זאת אומרת, כאמור, הפחד מבוסס על משהו אמיתי, ולכן צריך לעשות את החלוקה בין הפחד לבין המציאות. ולאחר שאנחנו מתחמים את הפחד, אומרים, שנייה, הפחד הוא בגלל שיש נהגים ערביים. וערביי ישראל, לצערי, בחלקם, בכל אופן, הוכיחו את עצמם כלא נאמנים, אם נאמר את האמת בצורה ברורה, לא כולם, אבל אנחנו הופתענו לא פעם ולא פעמיים, שהיום כבר לצערי אנחנו לא מופתעים. את יכולה להגיד לעצמך, אני יוצאת רבע שעה קודם, לכל דבר יש פתרון טכני. אני יוצאת רבע שעה קודם או חצי שעה קודם, ועולה רק על נהג יהודי. יש פתרונות, אבל ברגע שהכל מתערבב אצלנו ואין סדר, אז אותו נהג ערבי שהפחד לעלות לאוטובוס, הוא פתאום מגיע אלייך בשתיים בלילה, בדמיון. את מבינה?
נכון.
וזה בגלל הערבוב. אז פה אני אומר, תצאי למסע מרתק בחייך בעקבות המלחמה הזו, ותנצחי את המלחמה האישית שלך, שהניצחון הזה בעזרת השם יוביל אותך גם כן לתקופה שאחרי, ובעזרת השם לילדים שלך. זה דוגמה טובה, נפלאה, מצוינת, פנטסטית, למה שדיברתי על כך, שאנחנו יכולים לקחת את המלחמה למקום האישי שלנו, לקחת את הסיטואציה הקשה, המאתגרת, להפוך את הלימון ללימונדה, לגייס את הקושי, להצלחה עבורנו, שגם מעבר לקושי, הוא ינפיק לנו המון המון תועלת. אז לכן אני...
אוי, תודה רבה, ממש כן? עזרת לי להבין את הדברים. יופי. ממש תודה
אני
רבה.
אני מודה לך מאוד שעלית, ושימחת אותי, מכיוון שבשביל זה אני פה, וברוך השם, מאחל לך בעזרת השם נחת מהילדים, ורוגע נפשי, שלום בית וכל הברכות כולם. בשורות טובות.
אמן, אמן.
ולילה
תודה
טוב.
רבה.
שלום שלום, לילה טוב. אני אחזור שוב על מספר הטלפון פה, לעלות לשידור 03-593-93-93, 03-593-93-93. כעת נבקש מהטכנאי המקסים פנחס בינדר עוד כמה צלילים, נירגע ונשוב למאזין נוסף. כל עולם כולו גשר, כל עולם כולו גשר, כל עולם כולו גשר, צר מאוד. כל עולם כולו גשר, כל עולם כולו גשר, כל עולם כולו גשר, צר מאוד.
יס, זהו לא? היש עוד. והעיקר והעיקר, לא לפחד, לא לפחד. והעיקר והעיקר, והעיקר לא 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 לפחד כלל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כל
חי. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שבנו עליכם, אנחנו עם מאזין נוסף. שלום ולילה טוב.
שלום ולילה טוב הרב, רציתי להגיד דבר ראשון תודה על כל השידור הזה, אני מקשיב לזה כל שבוע וזה ממש מחזק ומרומם את הנפש.
תודה.
יש לי שאלה, הבן שלי בעקבות המצב של המלחמה עכשיו, כן. יש לו חבר שלא עלינו נרצח במסיבה.
כן.
ורציתי לשאול, באותו תקופה הוא לא יצא מהבית, הוא לא מתפקד, הוא כל הזמן חולם על סיוטים, זה ממש פגע לו בנפש ממש רציני, ואני לא יודע איך לדבר איתו. אני מדבר איתו אבל זה לא ממשי וזה לא עובד, כי הוא ממש, הוא מסתגר בחדר, הוא מפחד לזוז בבית, לא לדבר בכלל, לצאת מהבית שלא קיים בכלל, ואני מפחד שזה ידרדר לו לטראומות שאחרי זה לא יהיה מה לעשות, ואני רוצה לעצור את זה בזמן, ואני לא יודע איך לפעול. רציתי לשאול את הרב, אם הרב יכול לעזור לי.
כן, כן. אני אגיד לך, לפי מה שאני שומע על כולך, הפחד שלך משתק את הפחד שלו. זאת אומרת, בנך, כפי שתיארת, מפוחד מהמצב, בעקבות חוויה אישית שהוא חווה בהרצח אחיו של חבר שלו, והפחד שלך משתק אותך באותה מידה כאשר אתה רואה את הבן שלך בחוויה האישית חווה גם את הדבר הזה. ולכן אני מבקש ממך שני דברים. קודם כל, לקבל את הפחד שלך כפחד, ודבר שני ולא פחות חשוב, לקבל את הפחד שלו. כי מה שקורה זה, כפי שהוא מהפחד שלו משתתק, אז גם הפחד שלך משתק אותך מהתנהגות רציונלית נכונה נדרשת בעת הזו, והופך למגננה מפני המצב תוך כדי התכחשות לפחד הטבעי שאופף אותו. ומה שקורה, שבמקום שהילד יחוש ביטחון ועוצמה והכלה והבנה, הוא חווה את ההפך. הוא חווה אבא שלא מאמין בו, שלא מאמין לו, שלא מכיל את רגשותיו, וזה לא פותר לו את הבעיות. זאת אומרת, כאשר הוא שבוי בחדרו וסגור ומפוחד, והתגובה, אגב...
לא הבנתי נושא אחד, רק מה הכוונה שאני לא... חוסר ההכלה של הילד.
זאת אומרת, ברגע שאנחנו ישר עוברים לפתרון, יש כאן בעצם אמירה, אני לא מקבל את המצב הזה. אתה לא מסכים לו לפחד. מכיוון שאתה מפחד מהפחד הזה שיוביל אותה לדרדור, כפי שתיארת והיטבת להגדיר, אני לא יודע לאן זה ילך, ואיזה פחד ואיזה חרדות, ואני לא יודע איפה הסוף של הדבר הזה. וכאן צריך לעשות סטופ ולהגיד, שנייה, קודם כל הילד מפחד וזה בסדר. וכשבן אדם מפחד ברמה כזו וחווה את הדברים בחוויה כזו, זה אך טבעי שהוא יתבודד, הוא יסתגר, ואנחנו מקבלים את זה בתוכנו. אבל ברגע שאנחנו מתכחשים למצב, הילד חווה את זה, והוא חש עוד יותר חוסר ביטחון. זאת אומרת, אנחנו כהורים עלולים לפעמים חלילה לטעות מתוך כוונה טובה, מתוך תחושה שאנחנו מעניקים תחושת ביטחון לילד, בזה שאנחנו אומרים לו, לא, אל תפחד, תצא החוצה. אבל אני מפחד. אתה לא יכול לומר לי לא לפחד. אין על זה שליטה, כעת. ברגע שאתה עובר בעצם לצד שלו, מהמקום שלו, הוא לא מפתח אנטיגוניזם למציאות שלך. כי אתה מבין אותו, אתה איתו, וביחד עוברים את המסע. אבל ברגע שאתה לא מסכים לו לפחד, אז אומר, איך אבא לא נמצא איתי? ואז כביכול מוצבת לחומה שהולכת ומתעווה בעקבות המערכת יחסים המורכבת הזו. אז לכן אני מציע לך, ראשית, לתת לו את המקום הזה. וכיוון שהנושא הוא נושא מורכב, אני מבין שזה הגיע למקום נפשי, מאתגר מאוד. אני אחזור שוב על מספר הטלפון. תתקשר אליי מחר, אני אדריך אותך בעזרת השם בהמשך הדרך. אבל קודם כל, ללילה הזה, עד שיחת הטלפון, תעשה עבודה עם עצמך לקבל את הפחד הזה. לחוות אותו יחד איתו בתוכך. הוא יחוש את האנרגיה הזו. האופן התנהלות שלך מולו גם בבית יהיה שונה לחלוטין. תתקשר לטלפון 053-41, תרשום, יש לך את האמצעי לרשום?
כן, אני רושם.
053-41-71-601, וזה כאמור, תתקשר רק כאשר אתה מרגיש שעשית את העבודה הפנימית לקבל ולהכיל את הכאב. מכיוון שאני מתאר לעצמי שהתקשרת בשביל לקבל פתרון ענייני, איפה לוחצים בשביל להחזיר אותו למסלול הקיים. אבל אנחנו לא בעולם של לחצנים. זה בעולם הרובוטים. בעולם בני האדם אנחנו נדרשים לעבודה. ויש כאן עבודה גם שלו ולא פחות שלך לקבל את הפחד הזה. בעזרת השם, אחרי השלב הבא, אנחנו נתקדם הלאה. כעת נעצור, מכיוון שיש עוד המון מאזינים שממתינים לנו, אז יש לך שיעורי בית. בסדר?
תודה רבה רב, להתראות.
בשורות טובות, לילה טוב. כמה צלילים בקצרה, ונמשיך עם המאזינים הבאים. אני רואה שיש עומס היום בעקבות המצב, אז נאפשר גם כן, גם שיחות נוספות, וגם יש כאן בקשה להתייחסות מהאתר. אני רוצה להציג בפניכם, ובטח היא מקשיבה לנו כעת, אותה גברת שכותבת כך, תודה על התוכנית, שזה פתיח מאוד יפה. אגב, אני רוצה לומר לכם מאזינים עיקרים, שמקודם סימן לי הטכנאי שיש פה הודעה. שאלתי אותו, מה ההודעה? אז הוא אמר לי, לא משהו רציני. כשהתעקשתי שיסביר לי, שיספר לי, אז הוא אמר לי, הוא כותב שהתוכנית מאוד מאוד יפה. הסברתי לו כמה חשיבות יש לי לשמוע את הדבר הזה, ואני מודה לכם, באמת מי כעמך ישראל, משקיעים אנרגיה ומחשבה כיצד לומר מילים טובות. זה משמח אותי, זה מעודד אותי, זה נותן בי כוח, אבל תעשו לי טובה. את האנרגיה הזו תפזרו גם בבית, גם כלפי החברים, מילים טובות, פרגונים, קופלימנטים, הם דברים שמאוד מאוד נותנים כוח, מאוד מועילים, מאוד נותנים דלק להמשיך את מסע החיים, שגם ככה מורכב לכולנו, לבעל, לאישה, לילדים, להורים. אף פעם לא מזיק, ותמיד נותן תועלת. כעת להודעה, היא כותבת כך, תודה על התוכנית, רציתי לשאול, קשה לי מאוד במציאות הזו, ואני מרגישה שקשה לי מאוד להתמקד בלימודים, ללמוד, להקשיב, לעשות שיעורי בית, מה אני צריכה לעשות במצב הזה? מה שאת צריכה לעשות במצב הזה, זה להיות מודעת לכך שאת מבולבלת. זה הדבר הראשון שאת צריכה לעשות סדר. אני מבולבלת. ומותר להיות מבולבלת, מכיוון שהמצב הוא מצב מבלבל. לאחר מכן לתחם את זמן הבלבול. יש לך אישור ממני להיות מבולבל, אבל לא לזמן מתמשך. לתחם אותו, להגיד יום, יומיים, שלושה. אנחנו רואים גם ביהדות, בהלכות אבלות של מרבה הכאב, המון משפחות לצערי משתמשות בהלכות האלו בימים קשים אלו. התורה, היהדות מצד אחד מעודדת, נותנת מקום לאבלות, לקושי, אבל לצד זה היא עומדת בנפשו של האדם מה נדרש לכל דבר. שלושה ימים לבכי, שבעה ימים לאבל וכולי. זאת אומרת, התורה והיהדות לא אומרים שום דבר, הכל לטובה, מברכים על הרע כשהם שמברכים על הטובה, נכון שחזל אומרים כך, ולצד זה הם אומרים שיש ברכות שונות. אז לכן, לתת לזה מקום, מקום של כבוד, אבל לתחם את זמן הבלבול. לאחר מכן, לעשות תוכנית מסודרת מעבר לאתגרים השגרתיים, שכמו שאמרת, שיעורי בית, הקשבה בלימודים וכולי. קחי זהרון מסוים שלא נגעת בו הרבה זמן, של תמונות. תעשי בו סדר. קחי שקית גרביים שמבולגנת וקשורה זה בזה, ולא בכך שלזוג אחד יש את חברו. תעשי סדר. בבחינת אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ברגע שאנחנו עושים פעולות של סדר, גם כן הנפש מקבלת את הסדר שלה, והיא נרגעת, ואז מתחילים לעשות העבודה הפנימית, כיצד אנחנו מצד אחד נותנים מקום לרגשות, מצד שני לא נותנים להם לשלוט בחיינו. זו תשובה בקצרה. כאמור, אני מתייחס גם לשאלות קצרות מאתר, אבל ודאי שאין ספק שיש הרבה יותר תועלת בשיחה שלי עם מאזינים, שאז נכנסים יותר לפרטים גם ברמה האישית. אז כמה צלילים בקצרה ומאזין נוסף.
מתתיהו כהן גדול ובניו עמדה מלכות יוון להשכיחם תורתנו בימי אחשוורוש והמן הרשע רצו לחלותינו
ורק אתה שומר עלינו רק אתה מציל מצילנו מאדם מצילנו מאדם ורק אתה שומר עלינו רק אתה מציל מצילנו מאדם מצילנו מאדם שבכל דור ודור מעללים בתשבחות וכן משיר מזמור
כן גם ביום הזה ממש זה בכלל לא מובן מימיננו משמאלנו רוצים לחלותינו ורק אתה שומר עלינו רק אתה מציל מצילנו מידם מצילנו מידם ורק אתה שומר
לכל זרע תקרא הושיענו והצילנו
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שבנו עליכם ואנחנו עם מאזין נוסף. שלום ולילה טוב.
שלום ולילה טוב, הרב.
כן.
רציתי לשאול, איך בחור ישיבה שנמצא עכשיו בתקופה הזאת, הוא רואה את כל מה שקורה, שומע? מה אמור להסתגל על המצב, על הצבא, על כל פעם שומעים מהרבנים, כמובן הרבנים של הרדיו, וכל הרבנים שכונות, של להתפלל על הצבא, על החיילים, שהצליחו במלחמה, נעצרו, ששום אדם לא יצא משום פגרה. איך אני אמור להסתגל על זה?
אתה שואל שאלה מצוינת, ודווקא בגלל כך אני מבקש ממך להרחיב עוד יותר את שאלתך. גם בשבילי וגם בשביל כל המאזינים הרבים שמקשיבים לנו, מכיוון שזו סוגיה חשובה שחשוב לעשות בסדר. תרחיב עוד קצת את שאלתך.
מה זה?
אני אומר, תרחיב, תפרט עוד יותר את הנקודה שקשה לך.
אני אחר, לכאורה הצבא, מה זה בעצם הצבא? זה אנשים שעוברים על איסורים מהתורה, על ימין ועל שמאל, כל יום. בנים ובנות, איסורי פריצות, איסורי דאורייתא, אוכלים לבלות טרפות. גם המפקדים של הצבא. כל החיילים של הצבא שם, כמובן לכולם, אבל...
כן, כן, התכוונתי, התכוונתי לפרט, אבל אני אגיד לך, בוא יותר נדבר עלינו.
בוא נגיד, 90% עוברים שם מסורי דאורייתא.
כן, כן, בוא, רק שנייה, סליחה שאני עוצר אותך, סליחה ידידי. אני אגיד לך, אני רוצה שתפרט מה הסדר שאנחנו צריכים לעשות אצלנו, זה אני חושב שזה פחות כדאי שנעשה, מכיוון שבכלל אנחנו לא צריכים לקטרג על עם ישראל, ובפרט לא... בתקופה כל כך קשה.
בוודאי, בוודאי. הפוך, מהמצב הזה צריך לצאת ממנו, להראות להם שהכל מת השם.
נכון.
וצריך להגיד להם שיחזרו בתשובה, אם לא, זה לא יעזור כל הצבא הזה.
נכון, נכון.
אז מה אני אמור להתפלל להם שנצרו? אם אני יודע אחרי שהם ינצרו, הכל יחזור לאותו מצב שהם היו. וכך זה בכלל יהיה גם עוד עשרות.
אני חושב שהנוסח הוא לא שהחיילים שלנו ינצחו, אלא שעם ישראל ינצח. זאת אומרת, לא שהוא ינצח, זאת אומרת, אם מתייחסים אליהם, צריך לעשות פה חלוקה מאוד מאוד ברורה, שבאמת, וטוב שאתה מעלה את הנושא הזה, לצערי אין לנו מספיק זמן בשביל לעסוק בנושא כל כך רחב וחשוב, לא, אבל...
כן, אני חושב שזה העיקר, זה העיקר בכל התקופה הזאת.
חד משמעית.
אנשים חושבים.
כן, כן, חד משמעית, חד משמעית, צריך לעשות את העבודה הזו. אבל קודם כל, השאלה היא לא מדויקת, מכיוון באופן שהגשת אותה. זה לא הנושא כעת מה הם עוברים ולא עוברים, הנושא הוא האם המגן האמיתי הוא מגן פיזי או מגן רוחני? האם...
לא, כי ברגע שאני מתפלל להצלחתם, זה אומר שאני תומך באדם, הרי אני כרגע לא תומך באדם, כי הם עוברים את כל איסורי דאורייתא.
כן, כן, לא, קודם כל, חייבים לעשות הפרדה, יש גם בתוך הצבא לא מעט חיילים יראי השם.
כן, אבל בוא נגיד המפקדים,
האחראים. אבל שוב, אנחנו מבקשים עכשיו, לצורך העניין, שאתה מבקש שהנהג אוטובוס, אפילו, אני לוקח את זה כהמחשה קיצונית, יצליח בנסיעתו, שהוא מוביל אותך ואת חבריך ממקום מסוים בארץ למקום אחר, אתה מתפלל להצלחתו, שהוא יוכל להוביל אותך בביטחה, וזה לא משנה מה הוא עושה בבית, אם הוא אוכל כשר או לא אוכל כשר, אם הוא שומר שבת או לא. זה לא הנושא. הנושא כרגע שיש אנשים שלצד האופן בו הם חיים בחייהם, הם כעת מוסרים את נפשם עבורנו, ופה אנחנו מתפללים גם להצלחתם, להצלחת המבצע שלהם, לא להצלחת הסטייק הלא כשר שהם אוכלים. צריך לעשות פה הפרדה. ולא פחות להצלחתנו, מכיוון שבסופו של דבר הם עומדים בחזית, והם מהווים כביכול את ההגנה הלאה, כביכול, אני מדגיש כביכול, על פי דרך הטבע, מכיוון שבסוף הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בדרך של טבע, וגם במלחמות שבהם הקדוש ברוך הוא ביד רמה גרם לנצח את אויבינו, עוד מעט חנוכה, מעטים ניצחו את הרבים, חלשים ניצחו את הגיבורים, בכל אופן כן יצאו קומץ מזערי, והניצחון לא היה ניצחון רוחני גריידה, אלא הניצחון היה עטוף בהסבר גשמי כלשהו. ולכן יש פה הפרדה בתוך שאלתך. יש פה את הנקודה, האם בתוכנו אנחנו מבינים מהו הגורם המכריע האמיתי במבצע הזה, שזה ודאי שזה כוח רוחני, ודאי שאת כל תוספת של מצווה...
כן, כן? כן אבל הם לא חושבים זה. גם הם לא מעלים בדעתם זה, ככה אני חושב.
קודם כל, טוב שאתה מציין כך אתה חושב, מכיוון שזה משפט נכון שאותו אמרת, מכיוון שאני היום נפגשתי בקבוצת בחורי ישיבות, שנסו לקברי צדיקים בצפון ונפגשו שם בגדוד בבסיס של חיילים שניגשו ונשקו את ידי הבחורי הישיבות אמרו להם בזכותכם בזכותכם אנחנו פועלים ובזכותכם אנחנו מנצחים אז לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בלשוננו גם בנושא של קטרוג מעבר לזה שזה לא בהכרח תמיד צמוד למציאות ולאמת אתה מבין? אבל אני מבין את התחושה שלך.
אני מתכוון כאילו למה שאומרים בחדשות, מה שזה. זה אני מתכוון.
תסביר מה הכוונה מה שאומרים בחדשות?
שאומרו שכאילו, בוא נגיד אחרי המלחמה הזאת, שם הכל יגמר, יגידו, הנה צהל ניצח, זה כוחנו וזה יגר בתנו.
או, יפה מאוד. אז אני אומר, בלי שום להתייחס עכשיו לעולם הרוחני הפנימי שלהם, בתפיסה האמיתית שלנו, מה, איך אנחנו בעצם מעצימים בתוכנו את האמונה התמימה, האותנטית, הנכונה, המדויקת, הרציונלית, לפיה מי שמנצח בסופו של דבר, זה לומדי התורה, שהם נותנים כוח בפועל לאלה שעומדים בשטח. על בסיס מה שחזל אומרים במסכת מכות, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. אומרים חזל, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. כך גם חזל במסכת סנדרין, שאומר, אלמלי דוד שהיה עוסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה. זאת אומרת, יש פה מערכת יחסים מאוד מאוד ברורה, של השתדלות ומניע. יש פה את המניע, את הכוח החזק שמעניק לאלה שנמצאים בשטח, בחזית את הכוח, ויש את אלה שעושים השתדלות. עכשיו, גם לאלה שעושים השתדלות, ואי אפשר בכלל להקל בזה ראש, בפרט שישנם כאלה שמוסרים נפש, וצריך לדעת שישנם לא מעט פוסקים עד פוסקי דורנו, לפחות חלק מהם. אני שמעתי גם שהגאון שר התורה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מרן רב חיים קניאבסקי, גם התבטא באופן כזה, שיש להם דין של מתו על קידוש השם לאותם חיילים שיוצאים לקרב, על דעת כך שיש סיכוי סביר שאינם יהיו בין החיים. ולכן הדבר הזה הוא מאוד 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 נדרש מאיתנו בזמן הזה, באמת לעשות סדר עם עצמנו, להבין ולהעמיק ולחיות את הדבר הזה, שהמציאות הזו היא מציאות אשלייתית, שאם יש רובה זה עובד, ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך יותר מזה. הרי המציאות הזו, שבה אנחנו חיים למרבה הכאב והצער בשלושה שבועות האחרונים, המציאות הזאת מוכיחה מעל לכל ספק, ובאופן מאוד 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 קיצוני, כמה שאם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כל המידע המודיעיני, המוסד, הימם, השבק, ארצות הברית, שום דבר. זה הרי אין לו הסבר. אז אם מנסים להטיל דופי על זה, ולהטיל את האחריות על זה, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל, אתה אומר, מדינת ישראל, 2023, עם צבא חזק במזרח התיכון, ככה מגיעים עם אופניים חשמליות וחוטפים אנשים? במשך שעות ארוכות, זה לא נתפס. אז צריך להיות טיפש, כסיל, בשביל לחשוב שאנחנו יכולים לתלות תקווה על אנשים כאלו אחרים. אבל האם זה סותר את כך שיש לנו הכרת הטוב? בלי להתייחס כרגע להפרדה בין אחד שהוא שומר תורה ומצוות לאחד שלא שומר תורה ומצוות. מעבר לכך שכל אדם שמת מות קדושים על עצם היותו יהודי ושומר על אחיו היהודים, הוא נמצא בדרגה רוחנית מאוד גבוהה. במסגרת היותנו בני תורה ומצייתים למצוותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחויבים להכיר טובה למי שעוזר לנו. וזה הרגל שאנחנו חייבים להחדיר בתוכנו מבלי להתבלבל. זאת אומרת, זה שיש הכרת הטוב, זה לא הופך אותם עכשיו למצילים ולמנהלים את העולם ולמנהלים את המערכה. זה נכון שבפועל הם נמצאים שם, אנחנו מכירים טובה על כך. אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיש...
בפועל זה לא הם.
נכון? אתה צודק. אתה צודק ב-100%. אנחנו אמונים על כך ואנחנו קוראים... נכון? אנחנו אמונים על כך ואנחנו קוראים את זה שיש מערכת יחסים בין הרוחניות לתוצאה הגשמית. והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי... הזי ונתתי מטר ארציכם ואכלת וסבתא. אנחנו מבינים שלי הכסף ולי הזהב, אומר הקדוש ברוך הוא, ומלחמות אני עשיתי. נכון. אבל לצד זה, אנחנו חייבים לגלות רגישות, בלי להתבלבל. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, אני אגיד לך מה שכואב לי, שיש כרגע הפרדה בין שתי גישות ששניהם שגויות, להבנתי. האחת, התכחשות מוחלטת, לא צריך אותם, לא מעניין, זה בעיה שלהם, אנחנו לא חיים למדינה. דיבורים מאוד מאוד מנותקים רגשית מאחינו. לצד זה, שנייה, מאידך גיסה, אני אומר, שנייה, הם עושים כל כך הרבה, ואני שומע שפתאום יש סחף כזה של התגייסות, וזה גם כן מגיע מחוסר הבנה ומשמעות וידיעה על הכוח שיש בנו, כוח רוחני, שיש לו כאמור השפעה גשמית מאוד מאוד חזקה. אתה מבין? אנחנו צריכים לדעת, חזל במסכת נדרים אומרים, מפני מה נענש אברהם אבינו? דברים קשים. נשתעבדו בניו למצרים 210 שנים, למה? אומרים חזל מפני שעשה אנגריה, אנגריה פירוש המילה שימוש צבאי בלתי מוכרח, אני מדגיש, שימוש צבאי בלתי מוכרח, בתלמידי חכמים. על כך נענש אברהם, ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים. אז נכון, שאילולי דוד שהיה עוסק בתורה לא עשה יואב מלחמה, אבל כרגע אנחנו במציאות כזו שאנחנו נדרשים להכיר טובה, לגלות רגישות, להתפלל להצלחתם ולשלומם של כל אחד ואחת שפועלים ומוסרים נפש, ולהבין לצד כל זה שאנחנו בפעילותנו יש לנו כוח כביר, אבל לא להיות קיצונים לא לכאן ולא לכאן. זאת אומרת, לא עכשיו להגיד שנייה, אם אנחנו מכירים על כך טובה, אז כנראה שהם עומדים בחזית, אז הם עושים משהו שהרבה יותר נשגב מאיתנו, מכיוון שהם מחזיקים M16 ואנחנו לא. אבל מצד שני, לא להתעלם באופן מוחלט מרגשות הכרת הטוב ורצון, שאגב, יש גם פצועים שאינם משמשים כחיילים. אנחנו צריכים לגלות רגישות לכל אחד. אבל אם אתה מבין ואתה רואה שיש התייחסות של מות קדושים לאלה שמתו על עצם היותם יהודים, מתוך כוונה להגן על עמם, אז אנחנו כמובן צריכים לגלות רגישות לזה. זה משהו מאוד מודק, הפרדה שנדרשת מאיתנו, ואני חושב שזה מספיק במסגרת הזו להתייחס. אני מאוד מודה לך על השיחה החשובה, נושא באמת שחשוב לשוחח עליו, להעלות אותו, טוב שהעלית אותו, ובעזרת השם אנחנו מבקשים מבורא עולם שיעיר לנו את פניו ושאנחנו נראה את המציאות שבאמת עם ישראל מנצח. יש לי מחשבות רעות,
ענה לו הצדיק, מחשבה טובה, מחשבה טובה, ודיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת. מחשבות טובות כולם, דיבורים טובים.
כן, מאזינים ומאזינות יקרים, על רקע הצלילים המרגשים והנוגעים האלה, מחשבות טובות שכל כך חשובות לנו בימים כל כך מאתגרים וקשים אלו, אנחנו חייבים לסיים. אחרי ששעתיים קסומות חלפו להן ביעף, ועוד תוכנית מדברים מהלב הגיעה לסיומה. כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מהן יעניקו תועלת וכוח להמשיך את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. הודה שוב לשותפי לתוכנית, המפיק יצחק חן, הטכנאי המוכשר, פנחס בינדר, ואחרונים חביבים, לכם מאזיני היקרים. ניפגש שוב בעזרת השם בשבוע הבא ביום שני בחצות, לעוד תוכנית מרתקת, מדברים מהלב. בינתיים, שאו ברכה, שלום והמשך לילה טוב.
שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.